ערב טוב, השבת פרשת בעלותך. בסיומה של הפרשה עוסקת התורה במרים המדברת על משה, וכך נאמר: ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרע כך במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר. וישמע השם, ואיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. כותב על כך רשי, מה אומרת מרים על אודות האישה הכושית? מגיד שהכל מודים ביופיה, כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי. כושית בגימטריה יפת מראה. על אודות האישה, על אודות גירושיה. אז למה כתוב עוד פעם כי אישה כושית לקח? אומר רשי, מה תלמוד לומר? אלא יש לך אישה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה, נאה במעשיה ולא ביופיה, אבל זאת נאה בכל. אשתו של משה, ציפורה. ממשיך רשי וכותב על אודות האישה הכושית אשר לקח, על שם נויה, היא הייתה יפה מאוד, נקראת כושית. למה? כי האדם הקורא את בנו נאה, לאדם שיש לו בן נאה, הוא קורא אותו כושי, כדי שלא תשלוט בו עין רעה. מעניין מאוד. אדם יש לו בן נאה באופן מיוחד, קורא לו כושי, אומר רשי בשם חז"ל, כדי שלא תשלוט בו עין רעה. דברי רשי אלו פותחים בפנינו סוגיה מאוד מאוד מרתקת, וזוהי סוגיית עין הרע. עין טובה, עין רע. אז ננסה לראות באמת היבט מאוד מעניין בסוגיה הזאת, שייתן לנו הבנה ברורה, בהירה, לפחות בפן אחד, בכל הסוגיה של עין רעה ועין טובה. אז ראשית, נפתח את הדברים בדבריהם של חז"ל בעניין של עין רעה. מה דעתם של חז"ל בעניין? נאמר אצל אברהם אבינו, כשהוא הולך לעקדה, הוא אומר לנערים, ישמעאל ואליעזר, שבו לכם פה, ואני והנער נלכה עד כה. אז כשאברהם חוזר מהעקדה, מניסיון העקדה, בוודאי הוא חוזר עם יצחק. אבל התורה אומרת, וישוב אברהם אל נעריו וישוב. שואלים חז"ל, ויצחק היכן הוא? אמר רבי ברכיה בשם רבנן, מדרש רבה וויירה, שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. ודברי חז"ל לא מובנים. יצחק, מהרגע שהוא נולד, אמרה שרה, חיכיתי לו למעלה מ-50 שנה, הכל יהיה בבית. הכל בבית. הוא ילמד בבית, חברים בבית, ישחק בבית, סביב לבית. אברהם מבין, אין לו בעיה עם זה. פעם ראשונה שאברהם אבינו קיבל רשות משרה ללכת עם יצחק, הוא אמר לה, אני רוצה לקחת, להראות לו את בית המדרש הגדול, בלשון חז"ל, היה בגיל 37, שאברהם לוקח אותו לעקדה. היא מכינה להם אוכל, והם יוצאים לדרך. ועמדו בניסיון. אז מה יותר טבעי, שיחזרו אברהם ויצחק, יגידו לאמא, אמא, אל תשאלי, אנחנו הרי עמדנו ביחד בהרבה ניסיונות, זה הניסיון. יצחק היה על המזבח, וברוך השם עמד בזה. אז מה ראה אברהם לשלוח את יצחק דווקא עכשיו ללמוד בבית המדרש של שם ועבר? אומרים חז"ל, רב חסדא אמר, עוד שלחו בלילה מפני עין הרע שלא ישלוט בו. כי כשאברהם הולך עם יצחק, ויצחק אומר, אבא, הנה האש והעצים, והיעשה, לאברהם ברור שמה שיצחק שואל בקול, ישמעאל ואליעזר חושבים על זה. הם לא הילדים. ואם הוא חוזר עם יצחק, הם מבינים שמי שהיה על המזבח זה יצחק. כי הרי אברהם חוזר בלי העצים, בלי המאכלת, ברור להם זה יצחק. אומר אברהם, לא כדאי שתעבור להם מול העיניים. למה? משום עין הרע. יותר מזה, יעקב אבינו שולח את בניו לשבור בר במצרים. אנחנו יודעים שהאחים ניצלו את ההזדמנות, כל אחד נכנס בשער אחר, כי זה הזדמנות, אם יש סיכוי למצוא את יוסף, כאשר כל אחד ייכנס בשער אחר. אבל במדרש תנחומה בפרשת מקץ, נאמר, אמר יעקב לבניו, אתם גיבורים ונעים, נראים טוב, חזקים, אל תיכנסו בשער אחד, אל תעמדו במקום אחד, שלא יהיה בכם עין הרע. אמר יעקב לבניו, בבקשה מכם, היו מצניעים את עצמכם, שאין קשה מהעין הרע, אף ירושלים לא חרבה, אלא בשביל העין. אז גם יעקב אומר לבניו, תתפזרו, אל תעמדו במקום אחד, משום העין. מעניין, גמרא בבמה מציעה דף צדיק זין, מספרת, מלמדת אותנו על הפסוק, והסיר השם ממך כל חולי. אמר רב זו עין, רב לטעמי, רב מסביר, דרב סליק לבי קברי, עבד מי דעבד, אומר רשי, היה מגיע לבית קברות, יודע היה ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר, באיזו מיטה מת, אם מת בזמנו או בעין הרע, ואמר לתלמידיו, 99 בעין רעה, מתו קודם זמנם, ואחד, אחוז אחד בזמנם. כמובן, המפרשים מסבירים, עם ישראל לדורותיו, שמסרו נפשם את קדושת השם, עליהם ודאי לא מדובר, הם קדושי עליון, אין לנו בכלל הבנה במעלתם הגדולה. אנשים שמתו במיטת חול ים, כך אומר רב, ומעניין, מאוד מעניין, שהסוגיה הזאת של עין הרע, באה לידי ביטוי גם בפן ההלכתי, בשולחן ערוך, באור החיים, בסימן קוף ממלף, נאמר, יכולים לקרות בית אחים, לעלות לתורה זה אחר זה, ואב אחר בן, אפשר באופן עקרוני, אבל אין מניחים אותם לעשות כן. למה? בשביל עין הרע. למה? כי אב אחרי בן, בן אחרי אב, עין הרע. אומר המשנה ברורה, ואין אף כמין הבן אחי מן האב או מן האם, ואפילו אומרים, אין לנו מקפידים על עין הרע. גם כן, לא עולים אב ובן אחד אחרי השני. במקום הצורך, יש להתיר לסבא ונכד. וממשיך השולחן ערוך, ואפילו אם אחד הוא השביעי, האבא והנכד או הבן הוא המפטיר, לא יקראו השני בשמו. אם כבר לא יזכירו את השם שלו, משום עין הרע. מאוד מאוד מעניין, מאוד. יותר מזה, אנחנו יודעים, אצל חלק מקהילות בני אשכנז, ברגלים וביום כיפור, לפני תפילת מוסף, יש תפילת תזכור לשמותיהם של אלה שנפטרו במשפחה, ובהזכור, לפי מנהג בני אשכנז, כל מי שיש להורים עד 120 ויותר, יוצא החוצה. תראו לכם ישיבה, יום כיפור, מאות בחורים, הגיע הזכור, יש כמה שאין להם הורים, או אחד מהם נפטר, רחמנא ליצלן, אבל רוב הישיבה יוצא, זה 10 דקות לצאת, 10 דקות להיכנס, זה זמן, זה יום כיפור, לא עדיף שכולם יישארו, או ינוחו קצת, או יגידו תהילים, ומי שצריך להגיד, יגיד. נאמר בטעמי המנהגים, נוהגים בשעת הזכרת נשמות, שמי שיש תואב והם בחיים, הוא יוצא מבית הכנסת, משום עין הרע. אז הנה לנו, אנחנו רואים, במקומות שונים, בדבריהם של חזל, שהמושג של עין הרע, הוא מושג שתופס מקום. ואם כל זה לא מספיק, בשבוע שעבר, בפרשת נשא, עוסקים במשכן, בתרומות למשכן, בעניין המשכן, קודם לכן מופיע ברכת כהנים, נאמר על זה בפסיקתא רבתי בפרק ה'. אמר רבי יהושע דסכנין, מה שהאיכות בין ברכת כהנים למשכן, משל למה הדבר דומה למלך שקידש את ביתו, עשה לה קידושים גדולים, אירוסים גדולים, שלטה בהם עין רע. עמד המלך להשיא את ביתו, נתן לה קמה, אמר לה, היא קמה זה עלייך, שלא ישלוט בך עין הרע. כך הקדוש ברוך הוא, בא ליתן תורה לישראל בסיני, ועשה את זה בפומביה גדולה, בקול גדול, שנאמר וכל העם רואים את הקולות, ולא היו אלה קידושים, שנאמר לך אל העם וקידשתם. שלטה בהם עין הרע, נשתברו הלוחות, שומעים? שמירת הלוחות, חטא העגל, אבל שלטה בהם עין הרע של האומות, למרות שהקדוש ברוך הוא הציע את זה להם, הם הצטערו שלא לקחו את זה, נשתברו הלוחות, שנאמר וישבר אותם תחת ההר. כיוון שבאו ועשו משכן, נתן להם הקדוש ברוך הוא את הברכות, שלא ישלוט עין הרע במשכן, והמשכן לא יארס. מהי הברכה? יברכך השם וישמרך, ממה ישמרך? מעין הרע. אז גם הברכת כהנים שאנחנו מתברכים על ידי הכהנים, כל יום בארץ ישראל, הם מתכוונים להתברך, הם מתכוונים לברך, וישמרך, לפני שאומרים תאמר, חושבים גם שלא ישלוט עין הרע. אז הנה לנו, במקומות שונים, בחזל, כמה העניין הזה של עין הרע בא לידי ביטוי. אברהם, יעקב, דברי רב, בהלכה ראינו, לא עולים מוות בין לתורה אחד אחרי השני. בורא עולם נותן ברכה מיוחדת שהמשכן לא ייחרב. אז יש כאלה שאומרים, רגע רגע, נכון, אבל יש גמרא שאומרת במסכת פסחים דף קופיות, כל דקפיד קפדי בעדי, כל מי שמקפיד ומפחד יפגע בו, כל דלא קפיד לא קפדי בעדי, מי שלא מפחד מעין הרע, עין הרע לא תפגע בו. אבל שמי שמסתכל טוב בגמרא, הגמרא לא מדברת על עין הרע, הגמרא מדברת על זוגות. הגמרא אומרת איך שותים בליל הסדר ארבע כוסות, הרי זה מספר זוגי, ומספר זוגי זה מספר, כל מספר זוגי הוא פוטנציאל לשדים. אנחנו לא יודעים מה זה שידים, אין לנו עסק בדברים כאלה, אז איך באמת? אז הגמרא עונה, כל כוס זה מצווה בפני עצמה, זה לאין שימורים, זה לילה מיוחד. באה הגמרא ואומרת, במסקנה, כלל הדמילתא, בשדים, כל דקפיד שמפחד, שדים יפגעו בו, כל דלא קפיד, לא קפדי בעדיו. זה לא מדובר על עין הרע בכלל, לדברי הגמרא. ואנחנו רואים הרי מרבותינו, תנאים, קדמונים, ולמעלה, למעלה, עד אברהם אבינו, שהעניין הזה קיים. אז אחרי שראינו שהדבר הזה קיים, בדבריהם של חז"ל, ותופס מקום גדול, אז ננסה לברר, מהו הכוח שנקרא עין הרע? מה זה בדיוק? ואיך מתמודדים עם מציאות כזאת, אם היא מתרחשת? וכמובן, אין לנו עסק בנסתרות, שני רגליים על הקרקע, נראה פה דבר באמת נפלא ביותר בסוגיה הזאת, שוודאי מדי פעם, מי שגם לא מדבר עליה, זה עובר בראש, כן, היה עין הרע, לא היה, כן היה, נראה לאט לאט דבר מדהים בסוגיה הזאת. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. שלוש פעמים מצאנו בתורה שאיבדנו הזדמנות אדירה של חיים בגלל הסתכלות לא נכונה. פעם ראשונה, חטא אדם הראשון. נאמר, איך זה מתחיל? ותר האישה כי טוב עץ למאכל וכי טובה הוא לעיניים. ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. הסתכלות לא נכונה של אדם וחווה, הורידה מיטה לעולם. פעם שנייה, חטא העגל. איך הוא מתחיל? וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על הארון, ואמרו עליו קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה ששר לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, ראייה לא נכונה. לעיכוב של משה, איבדנו את המעלה הגדולה שזכינו בשעת קבלת התורה, של חיים לנצח, כמו האדם הראשון לפני החטא. חטא העגל, שבירת הלוחות, איבדנו הזדמנות אדירה של חיים נפלאים. פעם שלישית, משה רבנו שולח את המרגלים לראות את הארץ. מדובר אחרי שאנחנו יוצאים מהר סיני. והתוכנית היא להיכנס כמה שיותר מהר. מה הוא אומר להם? עלו זה בנגב, עליתם את הארץ. וראיתם את הארץ. תראו אותה בצורה הטובה. הם לא ראו אותה כפי שצריך. דור המדבר לא זכה להיות דור באי הארץ. כי אם דור יוצא מצרים היה דור באי הארץ, היינו נשארים בארץ לנצח נצחים. שלוש פעמים איבדנו עולם ומלואו, בגלל ראייה לא נכונה. פעם ראשונה חטא אדם הראשון, פעם שנייה חטא העגל, פעם שלישית חטאם של מרגלים. הראייה זה אחד מחמשת החושים שלנו. המיוחד בחוש הראייה, א', הזכרנו את זה פעם בהקשר אחר, אפשר לקחת מכל אדם כמעט את הכל, שלא יאכל, שלא ישתה, שלא יהיה בן חורין, יש דבר אחד, ששום כוח בעולם לא יכול לקחת את זה מאף אחד. וזה איך להסתכל על מצבים שונים שקורים לנו או קורים סביבנו. אם אתם זוכרים, הזכרתי את זה, אמרתי לתת שיעור, ניגש אל היהודי מבוגר, נותן לי כמה דפים, אומר לי אם אני מוכן להן ומה שכתב, להגיד לו מה דעתי, אמרתי בשמחה, הוא כותב, הוא עבר חמש מחנות השמדה, מחקו לו את כל המשפחה, הגיע למחנה החמישי, העמידו אותם בשורה, והוא קיבל מספר, והמספר שהוא קיבל, 1-1-6-9-9-0, זאת אומרת, זה שלפניו קיבל ספרה פחות, זה שאחריו קיבל ספרה יותר. כמעט נשבר, אין משפחה, אין שם, אין כלום, יש רק מספר. ואחרי כמה ימים הוא אומר לעצמו, רגע, קורא משנה את המספר, זה השם החדש שלו. 1-1-6-9-9-0, 9+9=18, ועוד 6=24, ועוד 1-1-26. הערך המספרי של שם הוויה י' כ' ו' כ', בורא עולם זה החתימה שלך, זה אתה איתי, זה שיר השירים, סמני כחותם על איפך, כחותם על זרועיך, זה נתן לו כוח לא להישבר, להמשיך הלאה, כי הוא החליט להסתכל על הדברים בצורה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מחליטים לעולם איך להסתכל על מצבים שונים שקורים לנו, קורים סביבנו. דבר נוסף מיוחד בראייה, אשתו שלות שמסתכלת אחורנית לשבריר שנייה, היא לא רק מתה, היא נהפכת לנציב מלך. ולמה? כי התורה אומרת לי, איפה שאני מסתכל, שם אני נמצא. הראייה לעולם תעתיק אותנו לאחד שאנחנו מסתכלים. ולא משנה איפה אני יושב, בקדמת האולם, בסופו, או כל מקום אחר. היא הסתכלה על סדום, מה שקרה בסדום קרה גם לה. הם נהפכו לנציבי מלך גם היא. שהפסוק אומר, והיו עיניך רואות את מוריך, בישעיהו, זה לא סטיקר, וזה לא משנה באיזה תחום. כשמסתכלים על אדם גדול, רציני, זה לא משנה איפה אנחנו יושבים. הראייה מעתיקה אותנו לכאן שאנחנו מסתכלים. נמשיך הלאה. דבר נוסף, מיוחד, בעין. עין זה לא רק חלק מהאיברים שבורא העולם ברא בנו. עין זה גם אות באלף בית. האות עין, שערך המספרי שלה 70. וזה מספר מאוד משמעותי. יש 70 מגוון דעות. זה המקסימום, אפשר לראות דברים ב-70 אופנים שונים. בלשון חזל, 70 פנים לתורה. חברי הסנהדרין הם 70. אם אין הכרעה, מוסיפים עוד אחד. אבל הסנהדרין היא סנהדרין של 70. כי כל אחד יכול לתת את ההיבט שלו. ירדנו למצרים ב-70 נפש. כי כל אחד יש לו את העבודה שלו, את ההיבט שלו בעבודת השם. 70 אומות. זאת אומרת, המספר 70, שהערך המספרי שלו זה עין, מקפל התבוננות שונה. אין בתורה, אין במשפט, ואין בעולם ביום יום. המשנה באבות פרק ב' מלמדת אותנו, רבן יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו, צאו ראו, הסתובבו בעולם, תחזרו, תספרו לנו, איזו היא דרך טובה שהדבק באדם? רב לזר בן אורקנוס, רב לזר הגדול, אמר עין טובה. איזו היא דרך רעה שהתרחק ממנה האדם? אומר רב לזר בן אורקנוס, עין רעה. המשנה אומרת, גם בפרק ב', משנה נוספת, רבי יהושע אומר, פרק של השבת, עין הרע, יצר הרע, מוציא, ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה, למפרשים האחרים, העין הרע יוצרת את היצר הרע. כי האדם חומד, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, ואת שנאת הבריות. אז הנה לנו, בהיבטים שונים, את הכוח שיש בעין, בנוסף לכוח שיש בעין, אדם מחליט איך להסתכל, ואיפה שהוא מסתכל, שם הוא נמצא. העין בעצם מאפשרת 70 פנים בהתבוננות שונה שלנו על דברים שונים. המשנה אומרת, עין הרע מובילה ליצר רע ושנאת הבריות. והנה, נאמר בישעיהו, בפרק למד ג', ועוצם עיניו מיראות ברע. אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו. לא ראה את רעתו של ישמעאל, לא ראה את עד כמה רעתם של סדום וניהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, אולי 50 צדיקים, 40 וכך הלאה. אז מי שעוצם עיניו מראות ברע, זאת אומרת העיניים פתוחות, אבל הוא רוצה לראות את הדברים בצורה הטובה, עליו נאמר, מלך ביופיו, תחזנה עיניך, תראינה ארץ מרחקים. זה אברהם אבינו, ויר את המקום מרחוק. מלך ביופיו, תחזנה עיניך. הרצון לראות טוב. מעניין, איך אומרת המשנה, אל תוכח, שלמה המלך במשלי, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח חכם ויואבך. אל תוכח לץ, אל תוכיח אותו אדם ותגיד לו אתה לץ, אתה לא טוב, אתה לא טוב, ישנאך. אבל תוכח חכם, תגיד לו יש לך את היכולת, אתה מסוגל, אתה יכול. יואבך, אתה מסתכל עליו, אתה ניגש אליו בעין טובה, בהתבוננות נמוכה. אז אברהם אבינו הוא עוצם עיניו מראות ברע. ולכן אומרת המשנה במסכת אבות, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אם מדובר על תלמידים, זאת אומרת זה בית מדרש גדול של אברהם ועוד אחר גדול של בלעם. אצל אברהם אבינו מה רואים, מה לומדים? עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. אצל בלעם, עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. אומר על זה אחידה. אומר אחידה, שלוש המידות הללו, הם כנגד, הקינה, התאווה והכבוד, המוצאים את האדם מן העולם. וכך הוא כותב, שימו לב למשפט הבא, מה אומר אחידה? שכן, מי שיש בו עין טובה, הוא שמח בחלקו ואין לו קנאה. בשורה הזאת פותח לנו אחידה עולם ומלואו. נסביר את הדברים בצירוף דברי המהר"ל. אנחנו כולנו לפעמים יש לנו טעות אופטית. לנו נדמה שאנחנו רואים עם העיניים. נשאל יותר, אתם נכנסים לחדר, לאולם, ושואלים אתכם, אתם רואים מה קורה פה? התשובה היא כן. עם מה אתם רואים בתחילה? מה זאת אומרת עם מה? עם העיניים. כך אנחנו רגילים לומר, מה לא? אדם עולה, רואה עם העיניים. נכנס למקום עם העיניים. לא. כי אנחנו כל יום, פעמיים ביום אומרים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קודם הלב, אחר כך עין. אומר רשי, עין רואה ולב חומד. בין הרשי הבודדים בכל התנך, שרשי כותב הפוך ממה שנאמר בתורה. בתורה כתוב, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה ראה רשי להפוך? רשי לא הופך. רשי מסביר את דברי התורה. האמת היא, נכנסים לחדר, כמה אנשים, כל אחד מסתכל על משהו אחר. אחד על הספרים, אחד על הריהוט, אחד על המנורות, אחד על השולחן. לא משנה על מה. איך קורה דבר כזה? אנחנו הרי רואים את אותו דבר. אם אני אשאל מה אני מחזיק ביד, אני אקבל 20 תשובות. אחד יגיד בקבוק של סודה, השני יגיד הבקבוק הוא מפלסטיק, הרביעי יגיד הפקק הוא אפור. איך קורה דבר כזה? כי ראייה בראש ובראשונה היא עם הלב. עין רואה מה שהלב רוצה. עין רואה מה שהלב, לכן אנחנו אומרים לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למדנו מפה שיש ראיית העין, אבל יש גם ראיית הלב. וזה שלמה המלך אומר בקהלת הרבה פעמים, וליבי רע. אבל יש עוד מקום עם עיניים בגוף שלנו. איפה המקום הנוסף? השכל, לשון חז"ל, רואה אני את דבריך. מי שמדבר איתי, אני אומר לו, רואה אני את דבריך? באנגלית, מי שמדבר איתנו, ואנחנו רוצים להגיד לו, אנחנו מבינים, מקשיבים, איך אומרים את זה בצורה אחרת? I see, אני הרי לא רואה כלום, אני שומע. לא, לא, רואים עם עיני השכל. וכך כותב לנו המהר"ל, בפירושו לפרקי אבות פרק ה', על המשנה שקראנו, לפי האמת, כוח הראות הוא כוח נפשי נבדל, כוח מיוחד. למה? כי משתתף השכל עם הראות בלשון רעה. כשם שיבוא לשון רעה על העין, רואים עם העין, כך יבוא לשון רעה על השכל, רואה אני את דבריך. ועל הלב, כמו שנאמר בקהלת בפרק א', וליבי רעה. למדנו מכאן שאנחנו בעצם רואים עם עיני הגוף, עיני הלב ועיני השכל. עכשיו, אומר לנו הרמב״ם בפירוש המשנה, בחגיגה בפרק ב' משנה א', נאמר במשנה, מי שלא חס על שכלו, לא חס על כבוד קונו. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, כי השכל זה הנשמה. בעולם הרפואה המתקדם בצורה בלתי רגילה, משתילים לבבות וכליה וכבד ואיברים שונים. לעולם לא השתילו מוח, כי השכל זה הנשמה. השכל זה הנשמה. אז פירוש הדבר, מה שיוצא מהדברים שהבאנו עד עכשיו, והעמקה בדבריו של המהר"ל, דבר מאוד פרקטי, שקורה בשבריר שנייה, ונאמר אותו בהילוך איתי. האדם בא ואומר, רגע, רגע, הוא אומר לעצמו, מה פתאום הוא קיבל ואני לא? למה מגיע לו ולא מגיע לי? זה נקרא ראיית הלב. הלב חומד, הלב רוצה. זה נקרא קנאה. למה יש לו ואין לי? לפעמים, לא קורה הרבה פעמים, לפעמים, עיני השכל אומרים לעיני הלב, שב, מגיע לו, יגיע לך פעם אחרת. אבל הרבה פעמים עיני השכל אומרים לאדם, מהסברים, למה מגיע לי יותר ממנו? מקסימום, אני מוכן להתפשר שאנחנו שווים, ואם אנחנו שווים, רגע, רגע, אז למה יש לו ואין לי? אז מה קורה? ברגע שהאדם משתמש בעיני שכלו, השכל זה הנשמה, לשון הרמב״ם, השכל זה החלק אלוק ממעל, ובעיני שכלו מפריע לו, למה יש את השני ואין לו? זה יוצר תלונה, זה יוצר כתרוג על אותו אדם, דרך השכל, החלק אלוק ממעל, ברגע שיש תלונה, פותחים את התיק של אותו אדם, באשר הוא, לפי מעשיו, ואם לפי מעשיו מגיע לו שעונש מסוים, מי גרם שיפתחו את התיק של אדון שמעון? מי גרם? ראובן, שיסתכל, אמר, רגע, למה יש לו ואין לי בעיני שכלו? אז הוא הגורם, אז עיני השכל של אותו ראובן, עם עיני הלב, מתחברים לעיני הבשר, וההסתכלות הזאת היא פוגעת בשני. התהליך הוא בשבריר של שניות, אבל הפגיעה היא שיש שילוב של הלב החומד ועיני השכל חלק אלוק ממעל, שמעביר את הכינה הזאת, את ההתלונה הזאת, רגע, רגע, מה פתאום הוא ולא אני? ואם באמת מגיע לפלוני איזשהו עונש, אז עיני הלב והשכל ומשתלבים בעיני הבשר וזה פוגע באדם. אם כך, יבוא אדם ויגיד אם כך, נפלא, ניתן עין הרע לפלוני, לאלמוני ולאחר. אומר על זה החידה, המספר שבח אדם בחוכמה או באושר או בבנים, וכיוצא בזה חייב לברכו שלא ישלוט בו עין הרע. מה שאומרים בלי עין הרע. עכשיו שימו לב, ואם נותן עין הרע בחברו, כן יינתן בו. זאת אומרת, כשאדם נותן עין הרע בשני, הוא יקבל את זה בחזרה. מה פירוש? איך אומרת המשנה באבות? איזו עשיר השמח בחלקו, לא רק בחלקו שלו, בחלקו של השני, יש פרגון לשני. יופי, תצליח, אני שמח איתך עם כל הלב, מגיע לך, כל הכבוד. ככל שאדם מפרגן לשני, וזה לא משנה באיזה מעגל, מעגל של המשפחה, מעגל של חברים, מעגל כללי, זה רק שומר אותו מעין רע. ותראו דבר מדהים בעניין הזה, מאוד מעניין, אומר תוספות ריד, מרבותינו הראשונים בבבא קמא דף פי גימל, על הפסוק במגילת איכה, איני עוללה לנפשי, מכל בנות עירי. מסביר התוספות ריד את הפסוק, איני שאני בעצמי שמתי עין הרע בעצמי מרוב טובה שהייתי רואה לעצמי יותר ממה שהכניסו בי עין הרע כל בנות עירי. האדם בזה שהוא מקנה בשני ומהיר לשני ורואה את לא טוב אצל השני, זה בסופו של דבר פוגע בו. איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, מכל עין הרע שאחרים רצו לתת לו. אז ככל שאדם יותר מפרגן לשני, זוהי השמירה הגדולה ביותר לעין הרע. ולכן כמה זה נפלא, אומרת הגמרא בסוטה בדף למדי עמוד ב', אמר רבי יהושע בלוי, אין נותנים כוס של ברכה לברך, אלא לטוב עין. שנאמר טוב עין, הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. אל תקרי יבורך, אלא יברך. אדם שיש לו עין טובה, נותנים לו לברך. והוא יברך, והוא גם יתברך מזה. כי ככל שאדם רואה בטובתו של השני, מידה כנגד מידה, בורא עולם דואג שיראו בטובתו שלו. ולכן, אומרת לנו הגמרא בתמיד, בדף למד ב', מה יעביד איניש ויחיה? אמר לימית עצמו, מה יעביד איניש ויעמות? יחיה עצמו. אומר רשי, ימית עצמו ישפיל עצמו, יחיה עצמו, יגביה את עצמו, ומתוך כך ייתנו בו הבריות עין הרע, ויקנו בו וימות. ללמדך, ישפיל עצמו מגאווה, לא יקצרו ימיו ולא ימות שלא בעיתו. אומרת חנה, גמרא בברכות למד א', מבקשת, ונתת לעמתך זרע אנשים, היא ביקשה בן אחד. מה זה זרע אנשים? אומרת הגמרא, כי אחא ברדיבי אמר, מובלע בין האנשים, לא ארוך, לא גוץ, לא קטן, לא גדול, לא רזה מדי, לא שמן מדי, לא חכם ולא טיפש. אומר רשי בברכות, לא חכם יותר מדי, שלא יהיה תימה בעיני הבריות. וואו, איזה גאון, ומתוך שנדברים בו, שולטת בו עין הרע. רשי כותב לנו את זה, בפשט הגמרא. אז אדם מצניע את עצמו, לא לסגור תריסים, לדבר, להיות נורמלי, ולראות את הטוב שיש בשני, זה המונה הכי גדול מקבלת עין הרע. הפרגון לצאת השני. ולכן, כמה זה מעניין הדבר, שהרי רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה, אמרנו הרבה פעמים, הוא הראה לנו איך במצבים קשים ביותר, שעל פניהם חושך, הוא גם רואה את האור. באותה גמרא ידועה במכות, בסופו של המסכת, שעולים לירושלים, אחר חורבן הבית, חבורה של תנאים, שואל יוצא מקודש הקודשים, חכמים בוכים, רבי עקיבא צוחק, שואלים אותו, מה אתה צוחק? מה אתה רואה שאתה צוחק? זו השאלה. והוא עונה להם, מה, אתם לא רואים מה אני רואה, למה אתם בוכים? תלמד אותנו, תלמד, מה אתה רואה? אומר רבי עקיבא, אני רואה דברי הנביא, ציון שדה תחרש. נו, זה סיבה לצחוק? לא הבנו, תסביר לנו. אומר להם רבי עקיבא, ודאי שאני רואה את החורבן, ודאי שיש לי דמעות וצער כמותכם, אבל הנביא לא אמר, ציון שדה תחרב, אלא תחרש, בורא עולם חרש. היום זה חרישה, מחר זה זריעה, ותהיה צמיחה. ואני רואה, אומר רבי עקיבא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה, מלמד אותנו איך לראות בצורה הנכונה. איך לראות רחוק. איך לראות באופן חיובי. איך אמרו חזר, הזכרנו זה בשיעור אחר, באו תלמידיו, אמרו לו אחרי שהוא חזר, וחותנו נתן לו רכוש גדול לביתו, והיא חיה בסטייל שהייתה רגילה לחיות, בגדים, ניו פשן, הכי טוב, הכי יפה שיש. אמרו לו התלמידים, רבי, אשתך הולכת עם בגדים יפים כל יום, זה לא מתאים, זה לא מסתדר, זה בגדים של חתונות, של נשפים, לא כל יום. מה הוא אמר להם? הרבה נצטערה עימי בתורתי, תורתי ותורתכם שלה, שתלבש איך שהיא רוצה. איך שהיא רוצה, טוב לה זה טוב לי. זאת אומרת, רבי עקיבא הוא הכוח שלה לראות נכון. אומר הרשב"א בתשובה, ומופיע באחד מספריו של אחידה בשם רבי יהודה חסיד. זה מופיע בהרבה סידורים בפיוטים של מוצאי שבת. 11 פסוקים מכל התנ"ך, שכל פסוק מתחיל באות נון ונגמר באות נון. ויצא לי לראות ענקי עולם, שאומרים את הפסוקים האלה כל יום בסוף התפילה בדיוק שתי דקות, וכך נאמר, יאמר 11 פסוקים המתחילים בנון, מסיימים בנון, והם מסוגלים להינצל מעין הרע. ומצאתי אותם כתוב בכתב יד ישן, משום רבי יהודה חסיד. ובתשובות הרשב"א כתוב שרבי עקיבא כתב את זה. והפסוקים מתחילים נגע צרת כי תהיה באדם והובה אל הכהן, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, וכך הלאה. 11 פסוקים נמצא כמעט בכל הסידורים. מה מיוחד בזה? מה מיוחד בתפילה הזאת? אנחנו אין לנו נעסק בנסתרות. פשוט, כל פסוק מתחיל בנון, נגמר בנון. נון זה לא רק אות באלף בית. נון בארמית זה דג. שבור עולם בורא את הדגים. ביום החמישי לבריאה, אונקלוס אומר, נון. פעם הייתה חברת שימורים, נון. זה דג. המיוחד בדג טהור, אמר לי לפני שנים, אדם שמתעסק עם זה כל חייו, כל דג טהור, לעולם אינה פתוחות. כל דג טהור לפעמים שוחה נגד הזרם. בדגים הטמאים חלקם מים פתוחה, חלקם מים סגורה. יש כאלה שכל הזמן שוחים עם הזרם. בדג טהור עין תמיד פתוחה. ולפעמים שוחה נגד הזרם. מה זה עין פתוחה? זה עין טובה. לא עין צרה. בדגים לא שולטת עין הרע. יפרו וירבו כדגים. ושתמיד תהיה עין טובה, לא תמיד זה קל. אנחנו בני אדם, אז לכן צריך לשחות נגד הזרם. האדם אמר לעצמו, כן, מגיע לשני. כי חזל אומרים לנו, ממקומך יקראוך, משלך ייתנו לך. אין אדם נוגע בחברו כמלוא הנימה. כלום. לא לוקחים אחד מהשני. נדמה שלוקחים. אז לכן גם הברכה, וידגו לרוב בקרב הארץ. לראות בעין טובה. לכן היא שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, למרות שהגדים את מנשה, את אפרים על מנשה, מנשה לא אמר כלום. לא הייתה בו קינה. יעקב החליט, כך צריך להיות. אין לי בעיה עם זה. אז גם מברכים את הילדים שלא תהיה קינה ושנאה ביניהם. אז את התפילה הזאת מלמד אותנו מי? רבי עקיבא. רבי עקיבא, שתמיד רואה נכון. מעניין, נאמר בשבט המוסר, יהיה אדם זהיר להקדים לכל דבר תפילתו. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. על כן נהגו אנשי מעשה, קודם שעושים שמחה, נישואי בנו או ביתו, להתפלל שלא ישתות במידת הדין ועין הרע. ומנהג נכון הוא, ומנהג נכון הוא. אז הנה אנחנו רואים שהסוגיה הזאת מעניינת, תופסת מקום גם בין הפרשות של קבלת התורה עד שבירת הלוחות. בברכת כהנים ראינו את זה, בישמריך. הנה עכשיו בסוף הפרשה עם מרים, קושי כדי שלא ישת עין הרע. בלעם אומר, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. הארץ לא משפיעה עליהם, הם משפיעים את שלהם על הארץ. זה הכוח הגדול, לראות נכון. לכן, מי שהוא אדם שהוא אוהב ימים, פירוש הדבר, שהוא אוהב את מה שהוא עושה, אז מי זה אדם כזה? אדם שיודע לראות טוב, אוהב ימים לראות טוב. לכן, אנחנו נשתדל, במיוחד בימים הנפלאים האלה, בין שבועות ל-17 בתמוז, שהיינו במעלה הגדולה שהאור של אז מגיע עד אלינו, כל פעם שנראה, נשתדל לראות דברים בעין טובה, אז נזכה, וקל לעשות את זה, להרגיל את עצמנו. כן, לראות טוב לשני, שמח איתך, תצליח, תבורך. זה רק שומר עלינו, שלא לדבר על הטובה והברכה עם השני. כשנראה בעין טובה, אז נזכה, עוד בזו השנה, לעין בעין, יראו בשוב השם ציון ברינה, בבריאות ובהרבה הרבה שמחה.